שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו היום רוצים לדבר בצורה אמיצה על המושג של אומץ. אומץ זה משהו שלוקח אותנו בחיים לכל מיני מקומות, לפעמים זה דברים שקשורים אלינו עצמנו, לפעמים זה היחס שלנו לאחרים. כולנו, מאז שהיינו קטנים, אמרו לנו שאומץ זה תכונה חשובה, ומישהו אמיץ, אז הוא מצליח, והוא ככה משהו שכדאי אליו להגיע בחיים. ננסה היום לברר את המושגים האלה בתוך מערכות היחסים בינינו, בתוך הקשרים בינינו, על מנת ליצור לנו באמת אווירה חדשה, חיים חדשים, חיים טובים יותר. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אנחנו עם שחלק גדול מההיסטוריה שלו מבוססת על סיפורי גבורה. על אומץ, על גבורה, אנחנו נותנים על זה אותות הוקרה, צלשים. אנחנו מכירים את זה מכל המלחמות שלנו, אנחנו מכירים את זה מהשואה. העם שלנו באמת, עם שרווי סיפורי גבורה, ושסיפורי הגבורה מלווים אותו לאורך כל ההיסטוריה. כשאחד הדברים שבאמת מדהימים אותי, זה איך בן אדם, אם אני לוקחת סיטואציה של חייל, למשל, במצב של מלחמה, איך חייל, בחור בן 20, נקלע לסיטואציה שהיא סיטואציה בלתי אפשרית הרבה מאוד פעמים. ומגיע למצב שהוא מוכן להקריב את חייו באומץ אילאי, בגבורה יוצאת דופן, למען אחרים, כשזה בכלל מנוגד ליצר הטבעי ביותר והראשוני ביותר של כל אדם, שזה יצר החיים האישי שלו. איך הקונפליקט הזה נמצא בעת ובעונה אחת באותו בן אדם, ומה שהוא בוחר, זה להציל את החיים של חברו ולא לדאוג לחיים האישיים שלו. איך אנחנו מסבירים את התופעה המאוד מאוד מיוחדת הזאת?
היא מיוחדת לאדם.
נכון.
אבל היא לא כל כך מיוחדת לחיות. ששם זה אינסטינקט פשוט בריא, טבעי. אם אני רואה שאני יותר חזק, אני מנצח, ומנצל את 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 המעמד שלי בכל וכל, ואין לי בזה שום רחמנות על האחרים. בבני אדם לא. בבני אדם שאני ניצחתי, אחרי זה אני רוצה לראות את עצמי, כי אני רחב לב, רחב יד, יכול לרחם עליהם, אני לא סתם חזק, חוץ מכוח יש לי גם כן לב, וכן הלאה, נכון? זה גם טבעי לאדם.
שמה? לא הבנתי שהוא...
אחרי שאני הראיתי לכולם מעשה גבורה שלי, שאני מתגבר על מישהו.
כן.
אני עכשיו הורג אותו ואוכל אותו, כמו חיות או לא? יכול להיות כן, ויכול להיות שלא.
נכון.
שדווקא אני מספיק לי לראות את הגבורה שלי, אני בזה השתמשתי בו. אני בזה כבר לא צריך יותר.
עדיין, אני רוצה להכניס אותך לסיטואציה.
לא. רק תביני. שאחרי זה אני מנצל אותו לכיוון הפוך. עד כמה שאני לארג', עד כמה שאני יודע לעזור לכולם, עד כמה שאני טוב לאחרים. על אותו איש, או לאותה מדינה, או על אותו מקרה, ששם אני מקודם הראיתי לכולם שאני בלי פשרות בצורה האכזרית ביותר, מנצח ומדכא את כולם.
את זה אני יכולה להבין כשזה לא עומד מול סכנת חיים. אם אני לוקחת סיפור אמיתי מהחיים של בן אדם שנמצא כרגע בתור חייל,
כן.
נמצא, עושה סיור ליד הגבול,
כן.
עם השלושה חיילים שלו,
כן.
פתאום יש שם החוליה של מחבלים.
כן.
חוליית המחבלים מתחילה לראות עליהם, מתפתח איזשהו קרב.
כן.
עד לכאן הכל בסדר.
No.
אותו מפקד נמצא, פתאום מגלה שבינו לבין שאר החיילים שלו יש שני מחבלים.
כן.
והוא מתחיל לראות עליהם. הוא מתחיל לראות עליהם, פתאום הנשק שלו נעצר.
No.
מה שהוא עושה, הוא פשוט במקום, הוא יכול לברוח בשלב הזה. הוא יכול להתכופף, הוא יכול להגן על החיים שלו.
No.
ובחלק הזה... הוא נאמן לעצמו, לחייו שלו. מה שהוא עושה בחלק הזה, נגמר לו, המחסנית נגמרה לו, הוא מתנפל על המחבל, מסכן את חייו. אותו דבר אנחנו מכירים למשל בקניונים. יש מאבטח שמזהה פתאום שמגיע איזשהו בן אדם חשוד. הוא יכול לברוח, הוא רוצה להציל את חייו, הוא מזהה שיש כאן איזושהי סכנה. היו מקרים שאותו בן אדם פתאום קופץ על הבן אדם, על אותו מחבל, מציל את החיים של האחרים, הרבה פעמים במחיר של החיים האישיים שלו. מה גורם לאותו בן אדם לעשות את אותם מעשים שהם כביכול נגד החיים, נגד יצר החיים?
זה נקודה שקיימת בתוך האדם בנוסף לחיות. אצל חיות זה בולט יותר שהם עושות את זה אך ורק כדי להגן או על הבעל בית שלהם, או על המשפחה שלהם, או על עצמם. בעל בית הכוונה גם כן על אותו השטח שהם נמצאים, כן? שהם כן. נלחמים, שלכל אחד יש שטח משלו. הם מכירים את זה ומבינים את זה.
הטריטוריה שלהם.
הטריטוריה כן. שלהם, כן. וכאן, באדם, בנוסף, ישנה עוד הבחנה מאוד מיוחדת, שהוא מתחיל לקבל, יכול לקבל את הזולת, חברים, קבוצה שלו, כן, איזה... או בצבא, או במקום אחר, לא חשוב מה, כמו של עצמו, ואפילו עוד יותר גבוה מעצמו. כך שמסוגל לסכן את חייו, כדי להציל אותם, כדי להגן עליהם. זה באמת קורה באדם, מה שלא קורה בבהמה.
למה?
בדרגת החי.
למה?
מפני שבתוך האדם ישנם כאילו ההתחלות, ההבחנות, ההכנות, ההכנות לחיבור עם הזולת לגוף אחד.
בילט אין?
כי זה מה שאנחנו נצטרך לעשות בעתיד, ולזה כל המשבר הכללי היה נוכחי, הוא מקדם אותנו.
בוא תסביר את המשפט הזה. אתה אומר שהאדם מסוגל לסכן את חייו בעבור האחרים, בגלל שיש בו בפנים, וזה מה שמבדיל אותנו מבעלי חיים, יש בי בפנים הכנה לזה ש... שמה?
יש לי הכנה לחיבור בזולת. להרגשת הזולת כמו של עצמי. לחיות אין דבר כזה.
זה מה שמבדיל את האדם מבעלי חיים?
כן.
אז בוא תדייק לי את הנקודה. מה מבדיל אדם מבעלי חיים? מה זה שיש בי הכנה?
יכולת להרגשת הזולת.
היא קיימת בתוכי כבר?
כן, רק מאוד מאוד עמוק. צריכים הרבה תרגילים כדי להוציא אותה היכולת הזאת החוצה.
ולמה במצבים מסוימים היא כן יוצאת, מצבי קצה, היא יוצאת ובמצבים אחרים היא לא יוצאת?
אני לא חושב שהיא יוצאת. היא יכולה לצאת רק על ידי השיטות מיוחדות של טיפול בה. זה שאת מרגישה בזמני הסכנה, זה שאת תולה את עצמה בזולת, ואז נראה לך זולת, ואת שנמצאים בחיים המשותפים ותלויים זה בזה, שבזה את מתבלבלת בין הביטחון שלך לביטחון הזולת, שצריכים להגן עליהם, אז יהיה גם לי מזה מקום בטוח. זה דברים. בינתיים זה לא על מה שאני מדבר. אני מדבר במצב יותר גבוה. שאני לא מתחשב בביטחון שלי, אלא מתחשב רק בטובת הזולת. זה כבר דרגה שהיא בעולם שלנו היא לא קיימת.
אבל התחלנו את הכל מזה שאמרנו שברגע שבן אדם למשל מקריב את החיים שלו למען מישהו אחר.
נו, זה קורה בכל אומה, בכל מקום. כל יום בעולם אנחנו יכולים לספור כאלה, לא אחד ולא שניים, כאלה מקרים. נו, אז מה? זה קורה, זה טבעי. זה טבעי לאדם, כי הוא לא חי, הוא גם כן אדם, וההבדל בינו לבין החי, שיש לו עניין של הסביבה. עניין של האומה, של המדינה, וכך אנחנו, מה, חסר דוגמאות, שאנשים מקריבים את עצמם, שהולכים למות, נו, טוב למות בארץ ארצנו.
אתה שייכת את זה לאותה יכולת פנימית שיש לאדם,
כן.
שהיא די מוסתרת, אתה אומר,
מוסתרת כי יום יום אנחנו לא מתפתחים אותה, ולא מגלים, ולא לא מראים אותה, לא מתגאים בזה, אבל ישנה, ובכל אומה, בכל אדם ישנה דבר, ישנה דבר כזה. אפשר לפתח את זה. שאדם מגיע לצבא, לאיזשהו מקומות מיוחדים, שם מפתחים לו את זה.
מה זה היכולת הזאת?
יכולת להקריף את עצמו למען החברה, למען הזולת, למען פלוגה. הכי, הכי בטוח.
ואז איפה יצר החיים שלו? איפה הרצון שלו להמשיך ולחיות מול הדבר הזה?
הוא מתחיל להרגיש את האחרים כמו של עצמו.
שזה מצב מאוד מיוחד, זה לא מצב שאנחנו מרגישים זה... אותו ביום יום.
נכון, ביום יום ברחוב את לא מרגישה את זה, אבל במקומות ש... ששם צריכים, שם מפתחים את זה ומרגישים יום יום.
איך אפשר לפתח את זה?
תרגילים.
כמו מה?
בצבא יודעים, אתה היית בצבא.
נכון, אני לא הרגשתי שעשו עליי שום תרגילים
כאלה. כי היית סתם ככה, במה עבדת שם, סליחה שאני הייתי שואל. אם אנחנו מדברים על שדה קרב, אז שם כל אחד תלוי באחרים, אז מפתחים בכל אחד הרגשת האחרים, ושהם נמצאים ממש בביקור אחד.
ברגע נתון, בסיטואציה מסוימת, נגיד עשית אימונים בצבא וכן הלאה, ברגע נתון נכנסים...
או אתה היית טנקיסט.
כן.
נו, אז זה לא מרגישים כך בתוך
המכונה הזאת? לא יצא לי להיות בקרב, ממש, רק באימונים. לא השתתפתי בקרב עם הטנק שלי. אבל זה לא היה בשנים שהיו קרבות. אני רוצה אבל להבין, כשהיו קרבות, ואנשים עמדו בסיטואציה הזאת, והצבא הכין אותם, והפלוגה, ואחוות לוחמים, וכל מה שאנחנו...
הייתה הכנה.
ברור, וכל מה שאנחנו יודעים ולומדים וכן הלאה, ברגע האמת, אחרי כל האימונים, יש אימונים ויש את הקרב. ברגע האמת, אדם מסוים כן יפעל בגבורה, וימסור את חייו עבור אחרים, ואדם מסוים לא. מה מבדיל ביניהם?
ישנה הנקודה הזאת בולטת או לא? כי כל אחד הוא בכל זאת שונה מהשני. יש, זה דבר כזה, כן. אחד בורח,
כן.
והשני הולך ונלחם עבור האחרים.
עד הסוף.
כן.
אז מה, 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 בוא ננסה להגדיר את הנקודה. מהי הנקודה הזאת?
זה נקודת הרגשת הזולת כמו את עצמו.
מה זה להרגיש את הזולת כמו את עצמי?
כי ישנה באדם נקודה כזאת של החיבור בין כולם... כשכולנו שייכים למקור אחד, נגיד לאדם וחווה, לא יודע איך, אפשר להסביר את זה בצורה יותר מדעית. כולם שייכים למקור אחד, שם במקור אחד שלנו בטבע, אנחנו נמצאים בעליון שלנו, נגיד באמא שלנו. ששם כולנו נמצאים כאחד. ואז התחלקנו, נפרדנו, יצאנו מאותו מקום בזמנים שונים, בגופים שונים, כל אחד בתכונות שונות. אבל כש... אפילו התרחקנו מאותו מקור הראשון שהיה פעם שלנו, אנחנו גם היום יכולים להשתמש באותה נקודה איפה שאנחנו נכללים שם כאחד. כי יש אחד בלב אחד.
אם אנחנו רוצים להשתמש יותר באותה נקודה, כי אתה מתאר לי, כשאמרת שיש אמא אחת, שממנה יצאו הרבה מאוד סוגים של אנשים, כל מיני תכונות,
משך ההיסטוריה.
ישר זה רגיש לי כמו משפחה. ככה, זאת הייתה הרגשה הראשונה שלי, גם במשפחה שלי. יש אנשים שונים, ממשפחות שונות, מתכונות שונות, הכל מאוד, מאוד, מאוד מעורבב. אני במשפחה שלי, הייתי מאוד רוצה שאותו מקום של הרגשה של הזולת, יהיה נוכח הרבה יותר מאשר הוא נוכח בו היום. היום באמת, אתה יודע, הטבע הבסיסי שלנו זה שכל אחד מושך גם בתוך המשפחה.
גברת, זה לא שייך אחד לשני מה שאת מבקשת. את אומרת כך, יש לי 5 ילדים, אני אמא. נכון. אני רוצה שילדים האלו, הם יהיו קשורים אחד לשני.
ירגישו.
כאחים, ירגישו כאחים ששייכים לאותו מקור שזה אני, ויהיו תלויים, לא תלויים ממש, אלא קשורים בי ואחד בשני, שיהיו נכון. אחים יפים וטובים. נכון. אני מדבר על נקודה אחרת של חיבור. על נקודה שהיא רוחנית, פנימית באדם, ולא שגשמית שגופים יצאו.
אני רוצה לחזור רגע לחייל בקרב, אפשר? זה מאוד מסקרן אותי.
כן.
אז הבנתי שיש...
חייל בקרב הוא ממש אגואיסטי. הוא עובד למען הטנק שלו, למען הפלוגה שלו, וזהו. הוא לא יודע עם, מדינה, כל מיני כאלה דברים, עולם, זה בשבילו מעל התפיסה. היום אנחנו מדברים על חייל בשטח.
כן, עכשיו אמרנו קודם שננסה להבדיל שניים. אחד שברח מרגע האמת, ואחד שנשאר והקריב את עצמו בשביל החברים שלו. נכון? אז שאלתי אותך מה מבדיל בין זה שמסר את נפשו עבור החברים שלו, לבין זה שלא עשה את זה. לאו דווקא ברח, פשוט לא עשה את זה. לא עשה את הפעולה האקטיבית של להקריב את חייו עבור האחרים.
כי לא יכול.
לא היה.
זה לא, אולי התרגילים לא פעלו עליו. אולי הוא בעצמו היה מתוך זה שהתרגילים היו לו מספיק בשבילו חזקים, כי הוא האגואיסט יותר גדול מהאחרים. אולי לא התרגילים היו לו חזקים אלה נקוד. זאת אומרת שזה אותו דבר, רק מצד השני. האגו שלו היה מאוד מאוד חזק. הנקודה הזאת, הפנינה הזאת הייתה נסתרת יותר מאחרים. אבל בקיצור, זה אי אפשר להאשים את האדם בזה שכך הוא מתנהג, אלא להאשים, אם כבר, את השיטה שעל האלו היא פועלת, וכמוהו לא פועלת.
אז אם הבנתי את דבריך, יש פה שני דברים שונים שמצטברים ביחד. יש עד כמה הנקודה הזאת הפנימית, העמוקה, שיושבת בתוך האדם שממנה הוא מרגיש שהוא והאחרים זה אחד, יש עד כמה הנקודה הזאת היא גבוהה באדם או יותר נסתרת, ויש עד כמה אימנו אותו, נגיד כצבא, כמערכת, עד כמה אימנו אותו לפתח את הרגשת הקשר עם אחרים.
אבל הרגשת הקשר עם אחרים, מה שאנחנו מאמנים אותם בצבא, זה הרגשה אגואיסטית, שהוא נלחם עבור הפלוגה שלו, עבור הקבוצה שלו. זה לא למען משהו שזה הפוק ממנו.
כלומר?
זה לא אותו האומץ שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, שזה אמת תקנה ואל תמכור.
כלומר, בוא נדבר
שזה, לא בדרך. שזה מדובר על הרעיון המופשט, על איך להגיד, שזה מדובר על המצב שאדם הולך למען אמת הפנימית שלו.
מה זה אדם שהולך למען האמת הפנימית שלו?
שיש בו איזה נקודה שהוא מגלה אותה כי היא החשובה מכל החיים שלו. מכל החיים האלו הגשמיים. שלא חשוב לו איך ומתי הוא יסיים ובאיזה צורה את החיים הגשמיים, העיקר בשבילו שהוא משיג את הנקודה הזאת.
חשוב להיות בנקודה הזאת? כדאי להיות בנקודה הזאת?
בשבילו זה חשוב. מה זה חשוב וכדאי? אגואיסטית, את שואלת.
Okay.
אצלו זה אמת, זה לא אגואי, זה משהו הפוך מהחשבון האגואיסטי. זה הפוך מהחשבון האגואיסטי, מפני שאין הצדקה לרכוש את הנקודה הזאת של אמת. בשום מדידות האגואיסטיות של העולם הזה. מה זה ייתן לי? לא כסף, לא כבוד, לא שליטה, לא בריאות, לא אריכות ימים, לא כלום.
אז מה זה ייתן לי באמת?
זאת השאלה.
והתשובה?
התשובה זה ייתן לי השגת האמת.
אמרת שהאדם לא משנה לו אפילו מתי, איך ומתי הוא יסיים את חייו בשביל זה.
כן.
אז זה יכול לבוא למצב שהוא כאילו מוסר את נפשו אפילו על האמת הזאת?
אין בעיה.
מה זאת אומרת אין בעיה?
אין בעיה, כי אין אמת יותר חשובה.
איך זה קורה, המהפך הזה?
אם אני משיג אותה, החיים האלה זה נראים לי הרבה פחות מהשגת אמת.
מה הקשר בין האמת הזאת?
החיים האלה זה לא ערך העליון ממש. אנחנו רואים, הרי דיברנו, איך אנחנו מוסרים אותם ביד פלוגה או ביד משפחה או בעד עוד משהו.
אז מה יותר עליון מהחיים האלה?
אמת.
מה הקשר בין האמת הזאת שאתה אומר שהיא אפילו ערך שהוא עבור מי ש... מי שזה חשוב לו, הוא אפילו... זאת אומרת, אתה אומר שערך האמת יותר חשוב מערך החיים לאדם. אדם יכול להגיע למצב שהאמת, להיות באמת, יותר חשוב לו מלהיות.
שבשביל זה הוא היה חי בכלל.
שבשביל זה הוא היה חי. האלו.
אם הוא משיג את הנקודה, כל העולם כבר זהו, הוא מימש אותו.
עכשיו, יש קשר בין הנקודה הזאת של האמת לבין הנקודה הזאת של החיבור בין כולם למקור אחד?
כן.
מה הקשר?
כי זה, שכך הוא משיג את הנקודת האמת.
תסביר, לא הבנתי.
שבזה שאני מחבר את כולם יחד לאותו מקור שלנו, אחד, הקדמון, העליון, אני בזה מתחיל להרגיש את הנקודת המוצא שלנו, שנמצאת שם בטבע. בזה אני משיג את האמת. ואז בזה אני משיג אהבת הזולת, שאני לא מרגיש הבדל כבר בין זולת ואני. וכל העולם הוא הופך להיות ממש קרוב לי, כמו שאני קרוב לעצמי. ועוד יותר מזה. כי כל העולם נעשה כמוני, זאת אומרת, מה אני לעומת כל העולם? נקודה שחורה קטנטנננננננה, לעומת כל העולם. אז במידה הזאת, אני מתחיל לחשיב את העולם לעומת עצמי. במידה הזאת יש לי כוח להשפיע לעולם, לתת לעולם, לדאוג לעולם, בכל הכוחותיי. ואז יוצא שאני מגיע למידת ההשפעה, מידת האהבה לטבע, לכל העולם, והמצב מרגע זה והלאה, מהאומץ, הופך להיות לנוח, לטוב, לקל.
למה? מה השתנה?
כי אני הפכתי את החשיבות של העולם ועצמי.
אתה כאילו לובש, לוקח משקפיים שבהם אתה רואה את העולם כרגע, כן. ואתה ממש מחליף למשקפיים אחרות לגמרי, תלת מימדיות כאלה, אני לא יודעת מה, איך לתאר אותם בכלל, שאתה רואה דרכם עולם אחר לגמרי. כל מה שהיה חשוב לך לפני כן, כבר פחות חשוב. איך אתה עושה את ההחלפה הזאת של המשקפיים? איך מחליפים את המשקפיים האלה?
על ידי התרגילים בתוך החברה, על ידי השתוקקות לגילוי אותה נקודת האמת, שאם אני עושה תרגילים הנכונים בתוך החברה כדי להשיג נקודת האמת, אני משיג את נקודת האמת שנמצאת במרכז החברה.
כלומר?
במרכז העיגול שלנו, כאילו שאנחנו נמצאים בעיגול, אני וחבריי. ואז אני משיג שם בתוך העיגול נקודת האמת, שהיא לא שייכת לאף אחד ושייכת לכולם. לא שייכת לאף אחד מפני שהיא יותר עליונה, ושייכת לכולם מפני שהכולם מקבלים ממנה. ואנחנו צריכים בזה אומץ הדדי, המשותף, הקולקטיבי, כדי לגלות את הנקודה הזאת. אני בעצמי, שאני נמצא בעיגול, כן, שאני נמצא באיזה מקום, בעיגול, אני בעצמי לא מסוגל מנקודה שלי לגלות את המרכז. כי לזה אני צריך עוד מישהו שיתקשר לזה, ועוד מישהו שיתקשר מזה. ואז שילוב את הכוחות שלנו, עד כמה שאנחנו את הכוחות שלנו משלבים, שהם יהיו שווים, שהם יהיו מכוונים זה לזה כך, אז אנחנו בזה מאתרים את מצב המרכז. איפה הוא נמצא? הוא נמצא איפה שכל אחד נעלם מהרגשת עצמו, ומרגיש את האחרים במקום עצמו.
אז אתה מדבר לא על אומץ של בן אדם בודד, אתה דיברת כאן על אומץ קולקטיבי, כי אתה אומר שבעצם מעבר לאותה נקודה פנימית...
למען להשיג על ידי האומץ שלי הפרטי, נקודת האמת שלי הפרטית. אני חייב את החיבור עם חברים.
שאז אנחנו ביחד בעצם מגלים את אותה נקודת אומץ קולקטיבית, את אותה נקודה שאמרת שנמצאת באמצע, שהיא בעצם לא שייכת לאף אחד, אבל היא שייכת לכולנו.
כן.
שהמטרה היא מה? המטרה היא לגלות את הנקודה שלי, או לגלות את הנקודה באמצע? אני כבר התבלבלתי.
זה אותו דבר. זה אותו דבר. לכולנו שנמצאים יחד בחיבור, נקודה האמצעית, זה אותה נקודה של כולם. אחד לכולם.
איך היא נוצרת?
על ידי היחס שלנו הדדי. על ידי אומץ הקולקטיבי שלנו.
ואם אני רוצה לחזור לאותה פלוגה רגע, כן, של חיילים,
כן.
איך אתה יכול להשליך את כל מה שאמרת עכשיו על אותה פלוגת חיילים?
אין בעיה, זה, מה זה חשוב? זה פלוגה או שזה, סתם אנחנו לוקחים איזה אזרחים?
בוא ניקח פלוגה כדי שנהיה ממוקדים. דיברנו על חיילים לפני כן, בוא נחזור
לעניין. נו, אז מה? אז אני לוקח אותם ואני עובד איתם. שכל אחד מהם מתעלם מעל עצמו, מתחיל להרגיש חיים משותפים, שחשיבות של החברים זה כמו חשיבות שלו, מפני שכולנו אחראים על כולם, כולם נמצאים נגיד כמו בשריון, נמצאים בתוך הקופסה הזאת, המשוריינת, וזהו, וכולם תלויים בכולם. אם נפגע, אז נפגעים כולם. אם מצליחים, אז מצליחים כולם, מנצחים כולם. זאת אומרת, יש להם אומץ משותף, חיפוש הנקודת הניצחון משותפת, וזהו.
ואם אני רוצה להוציא את זה מהצבא לחיים בחוץ?
נו.
איך, בצבא אני יכולה להבין אם באמת באותו טנק, אם הוא חוטף איזשהו פגז, כולם נשרפים. נכון, אורן? זה המצב.
אז את צריכה להסביר לכל האנושות שכולם נמצאים באותו טנק, באותה, על פני כדור הארץ הקטן, שאוטוטוטוטוט מתהפך, אולי לא יודע לאן ואיך, אבל אומרים כך מדענים, ושאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו באמת נמצאים במצב הרבה יותר גרוע ממה שבטנק. כאן אין לנו שום שריון שמגן עלינו. שמגן עלינו, אין.
יש לי עוד שאלה האחרונה בדקה כן. שנותרה. אמרת קודם משפט כזה, שהאחרים הופכים להיות לאדם קרובים כמו עצמו.
יותר מזה. כי כמו עצמו הוא בהמה. ואחרים עוזרים למצוא לו נקודת האמת, שהיא יותר גבוהה מהבהמה שלו, שהיא נקודה של אידיאל העליון. אז כמו שאותה הנקודה שהוא על ידם מוצא ומפתח, גם הם בחשיבות יותר מעצמו. כאמצעי להשגת אותה המטרה. בלי אמצעי הזה הוא לא עסיק.
כשאדם מגיע להרגשה שהאחרים חשובים לו כמו עצמו, או כמו שאתה אומר שאפילו עוד יותר מעצמו, זה נקרא שהוא הגיע לנקודה של האמת?
בדרך אליה.
מהי נקודת האמת עצמה?
איפה שהוא נכלל בתוך האחרים כך ש כל האומץ שלו מוסר לאחרים.
לא הבנתי.
כל האומץ שלו, כל הכוחות שלו, כל היכולות שלו, מוסר לאחרים.
זאת נקודת האמת?
שם הוא מוצא נקודת האמת.
למה?
כי אז הוא מגיע לתכונת ההשפעה, שבזה הוא מזדהה עם כוח הכללי שבטבע.
הזמן שלנו נגמר, זה מעניין.
זהו האומץ.
תודה לך, הרב לייטמן, זה היה מרתק. תודה, יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.